שלום רב ובשורות טובות מעמנו, ארצנו וחיילינו. והפעם נעסוק במלחמת הקוממיות. היא המלחמה שפתחה את אותם 60 שנות התחלתה דגאולה של עמנו בארץ ישראל. בשמות שונים נקראה המלחמה שלקראתה נקבעה מדינה הצעירה. מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות ומלחמת הקוממיות. ואכן, היו במלחמה זו בחינות שונות. שחרור הארץ משעבוד הגויים, העצמאות של העם היהודי מעול הגויים, אך יותר מכל שימשה מלחמה כלי להקמתו של עם ישראל מחדש, כאומה העומדת על רגליה ודוברת בשם עם ישראל עתיק היומין, המתחדש בארצו בפעם השלישית ומכאן ואילך לעולמי עד. מלחמה קשה ועקובה מדם נכפתה על יושבי הארץ על ידי המדינות השכנות שהכריזו מלחמה על הארץ ביום הקמתה. אמנם המלחמה עם מדינות האויב רק המשיכה את המאבק הקשה עם כנופיות הערבים מבפנים ומבחוץ, שאימו על חיי היישוב בתוך הארץ, כשהם תובעים הקמת מדינה ערבית ללא הסכם כלשהו המביא בחשבון את היישוב היהודי. קדמו להכרזת המדינה ויכוחים פנימיים בתוך הנהגת היישוב. היו כאלה שחששו לגורל היישוב המאוים על ידי האויבים, ואחרים הרגישו כי הגיעה שעת כושר לתקומת העם והארץ, שאין להחמיצה בשום אופן. נוסף לחשש הצבאי, היה גם החשש מפני המעצמות העולמיות שלחצו על ההנהגה לוותר על הקמת המדינה עד לעת אחרת. אמנם זכה עם ישראל ויד הבוטחים ביכולת העמידה שלנו בעזרת צור ישראל וגואלו, ידם גברה, ובערב שבת, יום קודם עזיבת הצבא האנגלי את הארץ, הכריז דוד בן גוריון בשם מועצת העם הזמנית על הקמת מדינת ישראל בארץ ישראל לעם היהודי כולו. בהכרזת המדינה הודגש הקשר ההיסטורי בין עם ישראל לארצו, את עוצמת הקודש שגילה בה על ידי נביאיו ואת קללת הגלות שהגיעה לשיאה בשואת אירופה האיומה. למרות המלחמה שנכפתה עלינו, קראנו בעצם הקמת המדינה קריאת שלום לאויבינו, ועמדנו על זכותנו המאושרת במשפט העמים להקים את מדינתנו כזכות שאין עליה עוררים. ההכרזה שנעשתה ביום שישי על מנת שלא לחלל את השבת העידה יותר מכל כי זאת מדינה שמביאה בחשבון את התורה, ועל כן השתתפו בה גם המפלגות הדתיות. מנהיג המזרח הרב מימון זיכרונו לברכה ברך באותה שעה שהחיינו וקיימנו בשם ומלכות. אמנם לא הייתה שמחה שלמה, כי ידוע היה כי מצפים לנו מבחנים קשים בדרך. יתר על כן, אפילו בשעת ההכרזה כבר היו מאורעות דמים שהקיפו את כל הארץ. יישובי גוש עציון שהחזיקו מעמד בגבורה נגד אלפי פורעים נהרסו עד היסוד בג' אייר, זמן קצר לפני ההכרזה ההיסטורית. למרבית הפלא, למרות החששות הכבדים, הכירו שתי המעצמות העולמיות, אמריקה ורוסיה, במדינת ישראל. אמריקה בדקה הראשונה אחר חצות ליל שבת עם תום המנדט הבריטי הודיעה כי היא מכירה במדינת ישראל דה פקטו, ורוסיה כעבור 48 שעות. שתי המעצבות היריבות הקשות הנאבקות ביניהם על השלטון בעולם כולו הגיעו באורח פלאי להסכמה אחת על הקמת מדינת ישראל. ברור היה לכל רואה כי רק יד השם עשתה לנו את החיל הזה. אמנם מדינות ערב שבטחו בכוחם הצבאי המצויד בכלי משחית, העדיפים בכוחם הרב נגד היישוב היהודי הדל, הכריזו מלחמת ג'יהאד כנגד הציונים הכופרים, כפי שנקראו בפיהם. לא הייתה זו מלחמה רגילה כנגד שלטון מדיני, כפי שמקובל בין העמים. היה בה איום לעם כולו. מזכיר הליגה הערבית הכריז ביום הפלישה לארץ, כי תהיה זו מלחמת השמדה וטבח המונים המקבילה לטבח המונגולים ומסעי הצלב. ברור היה כי אין הערבים מתכוננים לשמור על חוקי מלחמה מקובלים, ורבות היו החששות. אולם ריבון העולם נסך בעם ישראל רוח גבורה נפלא וביטחון ללא סייג, כי הגיעה עת הפקודה ומן השמיים יסיונו. אמנם הקרבות השתוללו בארץ כבר 6 חודשים מאז י"ז בכסלב, יום הכרזת עצרת האום על זכותנו למדינה. הקרבות היו מוגבלים בהיקפם בגלל הצבא האנגלי שהיה בארץ, והיה לה אופי יותר של מלחמת אזרחים. כנופיות הערבים שלטו בדרכים ופגעו בתחבורה היהודית, ובזאת הטילו מצור קשה על ירושלים שהייתה מנותקת מרוב היישוב היהודי, וכן על יישובי הגליל והנגב שהיו מוקפים ביישובים עוינים. מאבקים קשים התנהלו גם בערים המעורבות, בתוך השכונות העירוניות ירושלים, תל אביב, יפו, חיפה, טבריה, צפת ועוד. המחתרות, ההגנה, האצ"ל והלח"י, החלו לשתף פעולה ביניהם, ועד הכרזת המדינה זכינו להישגים רבים. יפו נכבשה רובה ככולה על ידי האצ"ל, ולאחר התערבות האנגלים לטובת הערבים, סיימה ההגנה את המלאכה וסילקה את האיום מעל תל אביב בצפון ובת ים שבדרום. גם חיפה ורוב הגליל המערבי נכבשו בידי חיילינו, ובירושלים השתחררה העיר החדשה כולה, ורק העיר העתיקה נשארה במצור גם ביום הכרזת העצמאות. טבריה, צפת וצמח נשתחררו גם הם באורח פלא, מאחר שערבים שניזונו משמועות שווא ברחו מנערים והשאירו אותם בידי היהודים. על פי הוראות מנהיגי הערבים, יצאו רוב הערבים מן הארץ על מנת להקל את ניהול המלחמה ביהודים, וכך זכינו ונעשתה מלאכתנו על ידי אחרים. אמנם, אחרי שנים, הפכו אותם הבורחים לפליטים בעיני העולם, כאילו גורשו על ידינו. הפצת השקר הזה הביאה לשנאה גדולה לעם ישראל, ורצון לדחוק את רגלינו כאילו גם בכוח המוסר. המצור על ירושלים נתהדק, וחודשים אחדים נותרו 100,000 תושבי ירושלים ללא אוכל ומים, כאשר הליגיון הירדני בחוסר מידת אנוש פוצץ את תחנת השאיבה בלטרון והשאיר את אלפי יהודי ירושלים גם ללא מים. במצב הזה הגיעו תושבי הארץ למלחמה, כאשר פלשו לארץ מדינות מצרים מהדרום, סוריה מהצפון ומהמזרח, ירדן מהמזרח ולבנון מהצפון, כשצבא עיראק תומך בצבא הירדני במרכז הארץ. כל זאת מלבד המתנדבים והכנופיות הרבות שהשתוללו במרכז הארץ. בשלוש חזיתות עיקריות התנהלו הקרבות. חזית ירושלים המותקפת על ידי הליגיון הערבי בתמיכת כנופיות מקומיות. הגליל המותקף על ידי הצבא הסורי ממזרח והצבא הלבנוני מצפון, עם צבא מתנדבים של קאוקג'י במרכז הארץ, במרכז הגליל. והצבא המצרי תקף בשתי זרועות מלקחיים. אחת פנתה בדרך החוף לכיוון אשדוד, נס ציונה, ראשון לציון ובת ים, לכיוון תל אביב, והשנייה הגיע דרך באר שבע וחברון לכיוון ירושלים. ירושלים עמדה במצור עוד לפני פרוץ המלחמה עם הליגיון, ועל כן הייתה מוכנה נפשית למאבק הממושך. הקרב על ירושלים היה הן בתחום האזרחי בתוך העיר שהופגזה על ידי תותחי הירדנים יומם ולילה, ומתוך כך מסרה קורבנות רבים בין האזרחים, והן על הדרך לירושלים שהייתה חסומה ממקורות האספקה בשפלה וממקורות המים שגם הם הגיעו דרך השפלה. בחודשים הראשונים של המלחמה הייתה המטרה העיקרית להחזיק מעמד בתוך העיר כנגד צבא היבשה הירדני שתקף בשריון וברגלים את העיר. העיר העתיקה שהייתה נצורה בתנאים קשים וכמעט ללא צבא מגן נפלה בידי הירדנים, אולם ניסיונותיהם של אלו לפלוש לעיר החדשה נכשלו, והם מתוך חוסר הצלחה בהסתערות וכיבוש הסתפקו בהפגזות ובמצור קשה. הניסיונות הרבים שנעשו מצד צבא ישראל לפרוץ את המצור נכשלו, והמצור המאיים נמשך והלך. אמנם הפיקוד המיוחד שהוקם למען ירושלים סיפק אספקה מצומצמת לתושבי העיר, אולם ברור היה כי בלתי אפשרי להתמיד בזה. בדרך נס נמצאה דרך חילופית שנסללה מתחת לאפם של הירדנים, כביש בורמה או כביש הגבורה כפי שנקראו, כך שאימת המצור והרעב הוסרו מעל ירושלים. בגליל חדרו הסורים עם שריוניהם לקיבוצים ליד הכנרת, אולם לאחר עמידת הגבורה של בני הקיבוצים נאלצו לסגת אחור כשהם סובלים אבדות כבדות. צבא המתנדבים הערבי שפעל במרכז הגליל וניסה לתקוף את יישובי עמק ישראל נחל תבוסות קשות ונאלץ לברוח על נפשו, ובזאת נתחסל אותו צבא לגמרי. ניסיונות המצרים לפלוש בדרך החוף נעצרו ליד אשדוד, וכתחליף החלו בניסיונות לכבוש את יישובי הנגב. גם כאן זכינו וראינו מעשי גבורה נפלאים ביותר, וכמעט כל יישובי הנגב הצליחו להדוף את המצרים באבדות כבדות. לאחר ההפוגה הראשונה שהוכרזה על ידי האום, עבר צבא ישראל ממגננה להתקפה, והצליח לכבוש את לוד ורמלה במרכז הארץ, כך שהרחיב את פרוזדור הדרך לירושלים. בדרום תקף את הצבא המצרי והצליח לפצל אותו לכיסים אחדים שנפלו בזה אחר זה. בהפוגות הצליח הפיקוד הצבאי לרכוש נשק כבד בחוץ לארץ, והחלה התקפת נגד על צבאות האויב, שבזה אחר זה נאלצו להשיג את צבאותם ולסבול הפצצות על עריהם כתגמול למעשיהם מקודם. לאחר קרוב לשנה נקבעו הסכמי שביתת נשק, שגבולותיהם משמשים עד היום גבולות הארץ, שבעצם היו רק גבולות שביתת נשק, ולא גבולות טבעיים, ולא גבולות המוכרים הן על ידי ישראל והן על ידי אומות העולם. כזכור, חבר הלאומים בזמנו הכיר שכל הארץ עד הירדן וגם לעבר הירדן בזכות המסורת התנכית שייך לעם ישראל. היום נראה כאילו התרגלנו שגבולות מלחמת השחרור הם הגבולות. אף על פי שאין זאת אמת, אין אלו לא גבולות טבעיים ולא גבולות מוסכמים שנקבעו כהסכם של שלום, אלא רק מתוך כורח המלחמה לאן שהגיעו כוחות צבאותינו. ואף על פי כן הייתה שביתת הנשק הפסקה של אותה מלחמה קשה. צבאות האויב חתמו איתנו הסכמים מלבד עיראק שלא הסכימה לשביתת נשק, והשלטון בארץ נכון בידי ממשלת ישראל שהחלה למסד את השלטון היהודי הישראלי בארץ על כל זרועותיו. חוקה דמוקרטית שיש בה רשות שופטת ורשות מבצעת, תכנון כלכלי ומדיני המחזק את העם והארץ, והכנת המדינה לקראת עתידה כמדינת כל העם היהודי בעולם כולו. מכאן ואילך החלה התפתחותה של המדינה המבררת כי זאת היא לא מדינת היהודים בארץ או האזרחים בארץ, אלא באמת היא מדינת עם ישראל המפוזר ומפורד, שהולך ונבנה, הולך ומתגבש, הולך ועושה חיל, ומתכונן לקראת יהודו הגדול, עם השם בארץ השם, המגלה ועתיד לגלות ביתר שאת את דבר השם היוצא מירושלים אל העולם כולו. כאן סיימנו את מהלך הדורות לקראת ההתכוננות מחדש של מלכות ישראל, ומכאן ואילך החלו 60 שנה עד היום של תקומת ובניין הארץ במקביל לתקומת ובניין העם כולו. בעזרת השם צעדנו הרבה הרבה צעדים מאז, ועתידים אנו עוד לצעוד הלאה והלאה לקראת הבניין הגדול של עם הקודש בארץ הקודש. כאן נסיים את פינתנו להיום בברכה לחיילינו, חיילי ישראל, העושים את דבר השם, להקות כל שונא וצר ולהשיגו מעל ארץ ישראל, ארץ העם היהודי, שואף השלום, אך גם העומד איתן על זכויותיו לחיי שקט וחיי ברכה לעם המתקבץ מבין האומות, ההולך ומכין מרכז עולמי של תורה ואור לעולם כולו. ברכות והודעות לריבון העולמים שהצעידנו עד כאן, עד הלום, ומכאן ואילך תפילה ליושב במרומים, שיוסיף ויראה לנו את חילו הגדול, וכל ברכותיו וכל דברי נביאיו יתקיימו במהרה בימינו, בציפיית ישועה שלמה, אמן כן יהי רצון.